שלום לכולם, אנחנו נמצאים בשיעורים שלנו על הסוגיות, על אחת הסוגיות מן הסוגיות הנלמדות בדף היומי, ואנחנו נמצאים כמובן וכידוע במסכת נידה. היום אני רוצה לדבר על סוגיה שהיא לכאורה לא שייכת לענייני נידה, אבל היא נמצאת במסכת נידה, כמו דרכו של תלמוד בבלי בעיקר, וגם של המשניות, שהן עוברות מנושא לנושא, ולאו דווקא בנושאים הספציפיים, כאילו, של הכותרת של המסכת. אני נדרש לסוגיה שהיא בדף ממתת עמוד ב' למטה, ועוברת לדף נון עמוד א', כאשר במשנה כתוב שכל הכשר לדון כשר להעיד, ויש שכשר להעיד ואינו כשר לדון. נותנים, באמת היא שזו סדרה של משניות שנותנת כאן כללים כאלה, סגנון של משנה שבוחרת את המבנה הלשוני הזה, כל הכשר לדון כשר להעיד, אחר כך יש משהו שקשור לרפית הגז ומתנות כהונה, כל דבר בסגנון כזה. אז מה שיש לנו כאן ללמוד, הגמרא מסבירה, כל הכשר לדון כשר להעיד, זאת אומרת, מכאן אנחנו יכולים להבין שמי שלא כשר להעיד, אז הוא לא כשר לדון. מפני שאמרו שמי שכשר לדון כשר להעיד, אז זאת אומרת שאם הוא לא כשר להעיד, אז הוא לא יכול להיות שהוא כשר לדון. בסיפה של המשנה כתוב שיש כאלה שהם כשרים, שכשרים להעיד בכל זאת, אבל אינם כשרים לדון. ואז הגמרא מסבירה ליטוי אמי, מי שלומד את הגמרא יודע, הגמרא שואלת מה זה בא לרבות, שיש מי שלא כשר לדון וכשר להעיד, אומרת הגמרא סומה באחת מעיניו, מישהו עיוור בעין אחת, שהוא בכל אופן פסול לדון, והגמרא עוברת כאן ומבררת את העניין הזה, ובסופו של דבר אומרת שזה דווקא לא נוהגים לפי מה שמשמע מהמשנה, אלא שסומה באחת מעיניו הוא דווקא כן כשר לדון, בניגוד למה שכתוב פה במשנה. מה שאני רוצה לפתח היום מתוך הלימוד פה, זאת אומרת, השאלה היא, האם באמת מה שנאמר פה במשנה, זה כלל שקובע ומחייב מבחינה הלכתית, או לאו דווקא? אז הנה, הזכרתי עכשיו את הנושא של סומה. משל, כל הכשר לדון כשר להעיד, ברישה של המשנה, לכאורה מתבקש מזה שלמשל סומה בשתי עיניו, הוא לא יהיה כשר לדון, מפני שאם הוא היה כשר לדון, אז ממילא הוא היה מתבקש לפי לשון המשנה שיהיה כשר להעיד. ואנחנו הרי יודעים, זה כאן כל הראשונים מפרשים, יש לזה מקורות בגמרא, בפרק מסכת שבועות, מסכת בבא בתרא, שזה ברור שהוא פסול להעיד, אותו אדם שהוא סומה, אז ממילא זה לא יכול להיות שהוא יהיה כשר לדון. אז זו השאלה בעצם, וכאן בדברי הראשונים אנחנו מוצאים בזה איזשהו דיון. האם, כי כאן אנחנו רואים בגמרא שרבי יוחנן אומר שאין הלכה כמו המשנה לגבי סומה באחת מעיניו, מפני שלגבי סומה באחת מעיניו הוא סובר שהוא כן כשר לדון, אף על פי שלכאורה לפי הפירוש של המשנה כאן בסיפה אנחנו אומרים שהוא לא כשר לדון, בכל אופן רבי יוחנן אומר שהוא כשר לדון, וככה באמת הפסקה הלכה לגבי סומה באחת מעיניו שהוא כשר לדון, בניגוד למה שמשתמע מהמשנה. לעומת זאת לגבי סומה בשתי עיניו, כאן יש מחלוקת בין הראשונים, האם באמת סומה בשתי עיניו, ניקח את הרשע של המשנה כדבר מוחלט שקובע הלכה, שכיוון שהוא פסול להעיד, אז ממילא הוא גם פסול לדון, או אולי לא ואין הלכה כמו המשנה הזו בכלל, כפי שאנחנו רואים פה בתוספות בדף נון, הם באמת אומרים כדבר פשוט שסומה בשתי עיניו דווקא כשר לדון, אבל ראשונים אחרים כמו הריף, אומרים שסומה בשתי עיניו פסול לדון, וזה נפסק להלכה גם כן, גם ברמב"ם וגם בשולחן ערוך. אז זה הנושא של סומה. הנושא של סומה הוא לא הנושא המרכזי שבו אני רוצה להתרכז היום, אלא יש נושא אולי, נגיד, קצת יותר מעניין מבחינת הדברים שאנחנו מתעניינים בהם ועוסקים בהם, שגם עליו דנים, אבל יש בהחלט קשר והשוואה בין דבר לדבר. ואני מתכוון לשאלה שמעלים פה כל הראשונים, והתוספות פה במקום, גם הם כמובן מעלים את זה, כולם מעלים את הנושא הזה. הנושא הוא לגבי עניין של אישה. אישה אם היא פסולה לדון או כשרה לדון. כי אם הולכים לפי המשנה, אז היות שכתוב שכל הכשר לדון כשר להעיד, ממילא מתבקש מן לשון המשנה שאישה פסולה לדון. כי הרי אישה פסולה להעיד, וזה דבר שידוע שאישה פסולה לעדות. אז אם היא פסולה לעדות, מתבקשת מזה המסקנה שהיא פסולה לדון, להיות דיין, דיינת, דיינית או שופטת, נגיד בלשון שלנו. שאישה פסולה לדון. וזו שאלה שבאמת, אז עכשיו ככה, אם אנחנו לא פוסקים את המשנה, אז יכולה אין לנו הכריח לומר שאישה פסולה לדון, יכול להיות שהיא קשרה לדון. ואמרנו שהתוספות למשל אומרים שאין הלכה כמו המשנה, גם הגמרא בעצמה אומרת פה שאין הלכה כמו המשנה. זאת אומרת שאולי לא צריך להתחשב באופן הלכתי למה שכתוב פה במשנה, כי אין לנו מקור אחר לדעת שאישה פסולה לדון. וזה דבר שצריך אם כן להבין, אולי זה גם קשור למה שכתוב במשנה, איך להבין את מה שכתוב במשנה. כל הקשר לדון, קשר להעיד, האם זה סימן, זה מין רק צורה לשונית של התבטאות בדברי התנאים, או שיש פה איזשהו קשר מחייב מבחינה לימודית, להגיד שכל הקשר לדון קשר להעיד, ואז ממילא, אם אתה אומר שהקשר הזה הוא קשר מחייב, אז הוא ממילא מוכרח להשפיע גם על ההלכה בנושא הזה שהזכרנו, אישה קשרה לדון או לא. הנושא הזה, צריך לדעת, הוא קודם כל נדון בדברי הראשונים. תוספות למשל, כאילו מציגים את הבעיה פה כבר, ולכאורה הם אומרים בהתחלה, שלכאורה פשוט לנו שאישה קשרה לדון. יש ראיה מן הנביאים, אנחנו מכירים את דבורה הנביאה, זה כולם שואלים, דבורה הנביאה נאמר עליה והיא שופטת את ישראל. זאת אומרת שנאמר עליה שהיא שופטת. זאת אומרת, אז אם היא שופטת, משמע שאישה לא פסולה לדון. אז על זה יש כמה תירוצים בתוספות ובדברי ראשונים אחרים. אז אומרים שהיא לא בדיוק הייתה שופטת אולי, היה גדרים אחרים. יש תירוצים אחרים גם בתוספות אולי וגם בדברי הראשונים, ברשב"א. ובדברי הראש הם אומרים שקיבלו עליהם. זאת אומרת שבאמת יש קבלה מיוחדת שקיבלו אותה. זה דבר מעניין כשלעצמו. זאת אומרת יש כאן איזשהו רצון להגיד שאולי אישה פסולה לדון, אבל זה תלוי אם קיבלו אותה עליהם, אז באמת היא קשרה לדון. זו באמת שאלה מעניינת כשאנחנו מדברים למשל, מה משנה אם קיבלו או לא קיבלו? אם אישה קשרה לדון, אז היא אולי קשרה לדון בכל דבר, תמיד. ואם היא פסולה, אז היא פסולה. וזה הראשונים פה באמת דנים ומדברים, ועל הדבר הזה צריך, כמו שאומרים, קצת להתבונן ולנסות להבין מה יכול להיות הצדדים בעניין. כי באמת דיין, כשאנחנו מדברים על דיין, אז דיין הוא באיזשהו מקום, זה יש לו כוח כפייה בדרך כלל. דיין שופט, הוא לא שופט בגלל שאני רוצה שהוא יהיה שופט, אלא הוא שופט כי הוא יש לו את הסמכות נגיד מהמדינה, מהמלך כפי שזה נקרא, להיות שופט. ואז אם יש לו את הסמכות, זה באמת צורה, גדר מסוים של המושג של שופט. ולכן אם קיבלו עליהם, יכול להיות שזה באמת שונה. כי אם קיבלו, אז זה לא מכוח כפייה, אלא מכוח היכולת של אישה, אם היא חכמה והיא מבינה עניין, שהיא יכולה באמת לדון, ואולי זה הפירוש של מה שנאמר לגבי דבורה. כפי שאמרתי מקודם, בפוסקים יש התלבטות בדבר. מה הסיבה, למשל, אם ניקח את הפוסקים, שאנחנו הרי רוצים תמיד ללמוד לפי ההלכה, אם ניקח למשל את הרמב״ם, דבר המעניין, הוא לא מצוין פה בדף המקורות בקשר להלכה הזו, כי הרמב״ם לא אומר שאישה פסולה לדון. לא כותב את זה בשום מקום שאישה פסולה לדון. וזו שאלה מצד עצמה, למה הוא לא כותב? אבל באמת הוא לא כותב את זה. בשולחן ערוך לעומת זאת כתוב שאישה פסולה לדון. שם יש באמת דיון למה אישה פסולה, למה אישה פסולה לדון. אז כשמנסים להסביר את זה, מסבירים שזה כמו עדות. כפי שאמרנו, המשנה בנידה אומרת, כל הקשר לדון, קשר להעיד. אז זאת אומרת שיש כאילו תלות וקשר בין הדין בשל עדויות לדין של דין. ואז ממילא באמת הפוסקים, כפי שמצוין פה בדף המקורות, אסמה והגרה, הם באמת אומרים שהגדר הוא שזה כמו עדות. ויש פה בצד בדף הגמרא כבר איזשהו מקור בירושלמי, שרואים שיש איזה היקש של דין ועדות. זאת אומרת שהדין של דיין ושל עדים הוא אחד נלמד מהשני. ואז יכול להיות שהגיעות שבעדים זה כאילו ידוע שלא יכולים להעיד, אז ממילא זה גם ידוע לגבי הדין, שגם לא יכולים לדון. זה אולי הסבר מצד אחד. אם אנחנו אומרים שזה ההסבר, אז השאלה היא האם זה משפיע גם במקום שמקבלים עליהם. זאת אומרת, כפי שאמרנו, רוצים להסביר שאם מקבלים עליהם, אז זה בסדר. מה זאת אומרת מקבלים עליהם? יש באמת אמנם משנה במסכת סנהדרין, בדף כ"ד, שאומרת נאמן עלי אבא, נאמן עלי אביך. המשנה הזו בעצם קובעת הלכה שאפשר לקבל גם דיינים פסולים, שאפשר לקבל. אבל לכאורה הקבלה הזו של הדיינים היא לא מה שנאמר בסנהדרין, זה לא בדיוק אותו דבר מה שאנחנו אומרים למשל על דבורה הנביאה. אצל דבורה הנביאה אנחנו מדברים על קבלה שקיבלו אותה באופן כללי, לא שכל אחד מקבל אותה, קיבלו אותה באופן כללי. בעוד שבדין שנאמן עלי אבא, נאמן עלי אביך, שם אנחנו אומרים שאפשר לקבל דיינים פסולים, מדובר באופן ספציפי על אדם שהוא כעת הולך להיות נידון, והוא מסכים שיהיה דיין פסול, אבא ואביך זה קרובים, או כל מיני פסולים אחרים, כפי שמבואר שם בגמרא. מתוך כך, אם אני הייתי צריך להגדיר דבר, אני באמת הייתי אומר שיש כאן איזשהו באמת יכולת, אולי צריך לעשות הבחנה. כפי שאמרתי, הרמב״ם לא אומר בשום מקום שאישה פסולה לדון. אז מה נגיד שהרמב״ם סובר שאישה כשרה לדון? לכאורה אין מי שאומר את זה. רק מזכירים ודנים רק על דבורה הנביאה. הרמב״ם לעומת זאת, יש לנו בהלכות מלכים, כלל של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר בהלכות מלכים שצריך להיות מלך ולא מלכה. אומר הרמב״ם והוא הדין לכל משימות שבתורה. זאת אומרת שכל משימות שבתורה, כל משימות. זאת אומרת שהדין מלך ולא מלכה, שזה לא תהיה אישה, זה נאמר גם לאו דווקא על מלך. וכפי שאנחנו יכולים להתבונן בדברי הפוסקים, לא כולם הסכימו למה שהרמב״ם אומר. שמלך ולא מלכה זה אולי באמת דבר שמקובל. אבל שיהיה בכל המשימות, דהיינו, בכל מיני תפקידים של מינויים ציבוריים, גם שיש בהם איזה כוח כפייה, שאנחנו נגיד שבאמת דווקא שאישה לא יכולה להיות, לפי הרמב״ם משמע שזה כלל כזה. אבל לפי הראשונים האחרים, כדוגמה, וציינתי פה בדף המקורות את התוספות בסוטה, בדף ממא' עמוד ב', שם ממש מהתוספות שיש הבדל בין הדין של מלך לבין הדין של מינויים אחרים, עומד על זה בתשובה באגרות משה, רב משה פיינשטיין, ומראה לנו שהתוספות חולקים על הרמב״ם, והם סוברים שהדין של משימה שהיא פסולה באישה בדון כפייה זה רק לגבי מעמד המלך שזה משהו מיוחד, אבל לגבי כל התפקידים האחרים לאו דווקא. זאת אומרת שאם נלך לפי זה, אז יוצא פה דבר מאוד מעניין. יוצא פה דבר שלפי הרמב״ם אולי ניקח את הגדר הזה, שבאמת אין לנו מקור להגיד שאישה פסולה לדון, אלא רק מכוח הדבר של מלך ולא מלכה, והוא הדין בכל המשימות. אז הגדר הוא שרק בדבר שבכפייה, רק בדבר שבכפייה. ואז ממילא אם זה לא בכפייה, אל ידי הכרעה דמוקרטית של קבלת הציבור, אז יכול להיות שזה באמת מקובל לפי הרמב״ם. זאת אומרת, אין אצל הרמב״ם הגבלה, אלא רק אם זה בא מכוח כפייה, כך אפשר לומר. לעומת זאת, לפי התוספות שבכלל אין איסור של כפייה שאישה תהיה בכפייה, אז פה צריך לברר, אז היא פסולה לדון או כשרה לדון? אז אנחנו אומרים שהיא פסולה לדון בגלל הדמיון לעדים, כמו שציינו מקודם, לא בגלל המקור של מלך, אלא המקור ומעדים. והנפקמינה פה יוצא דבר מעניין, שלפי הרמב״ם אם אנחנו מנתחים את הדבר נכון, אז יוצא שזה רק מצד הכפייה אסור. אבל אם מדובר על קבלה, זה מה שהראשונים אומרים. אם מקבלים עליהם, אז אין בעיה. לעומת זאת, אם אתה לוקח את הסיבה שאישה פסולה לדון בגלל שהדמיון לעדים, כפי שיש כאן דיבורים כאלה בדברי הראשונים, כמו בתוספות פה במסכת נידה בצדי הדברים, אז היא פסולה לדון בכלל, זה בכלל לא קטע שלה לדון, בכלל לא פסולה לדון, זה לא בגלל הכפייה, אלא כמו שהיא פסולה להעיד, ככה היא גם פסולה לדון. זאת אומרת שיש כאן אולי מקום לדיון מעניין, האם אישה קשרה למינויים ציבוריים של כפייה, אפילו אם יש פסול כזה. יכול להיות שכשמדובר על קבלה מרצון, אם זה לא מדובר על דין, אז יכול להיות זה שאלות שמעניינות אותנו היום, כשאנחנו מנסים לחשוב על עובדה שיש במסגרות המדיניות גם נשים שנמצאות בתפקידים, לפחות בדוגמאות שנבחרות ציבור, שם אני חושב שאפשר להקל מאוד, כיוון שזה באמת משמע מדעת הרמב״ם ומדעת הראשונים, שאין בזה את הבעיה. דרך של כפייה באמת לא שייך, אבל בדרך של קבלה מרצון על ידי קבלה ציבורית כזו, כפי שהיא מוסכמת היום, ייתכן מאוד שזה במה שלא נאמר שזה לא ראוי, אז זה בכל זאת אפשרי. אנחנו יודעים שהדברים האלה הם דברים שהם נגיד רגישים היום במשהו, אבל ללמוד צריך גם את הנושא הזה, גם איכשהו באמת בנוי באמת בתוך דברי ההלכה, שקשורה ונלמדת מן המשנה הזו שלנו פה בסוגיה, כל הכשר לדון, כשר להעיד. וכמובן, יש להוסיף עוד, אני כדרכי מקצר. אז כל טוב ושלום שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.